שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, היום ה-152 למלחמה. 134 חטופות וחטופים עדיין מוחזקים בעזה, באולפן איתן אבריאל, והיום מצטרפת אליי אורחת ותיקה ומוכרת היטב למאזינים של הפודקאסט הזה, רוני לינדר. עד לא מזמן כתבת הבריאות וכיום תחקירנית בדה מרקר. שלום רוני.
היי איתן.
תגובתך הראשונה על דוח מירון.
וואו, טוב, אנחנו ממש מקליטים, צריך להגיד שמקליטים את זה זמן מאוד קצר אחרי שזה...
פחות משעה אחרי שפורסם.
כן. תראה, זה, מה אני אגיד, רואים איך הפוליטיקה הקטנה והרעה משתלטת פה על הכל, מעל שלטון החוק, מעל ביטחון האזרחים, אין משילות, אין דין ואין דיין, וזה עצוב מאוד, וגם אי אפשר להתעלם מתרבות השטייטל של החרדים שהיא פוגעת קודם כל בהם, הבוז הזה לחוק, לניהול תקין, הסמוך יהיה בסדר, הפעלת לחץ על גורמי מקצוע, ההתעקשות לעשות את זה בדרך שלהם, כל הדברים האלה הובילו לאסון, ואנחנו גם מדבר יותר מאוחר על תחומים נוספים שבדיוק אותה תרבות נוגעת בהם ופוגעת בהם.
לחלוטין, זה נראה באמת קו אחד מחבר בין חלק גדול מהתופעות שאנחנו רואים בישראל, בתוך חברה החרדית והדתית, אבל בעצם גם בחברה כולה, לאסון הזה. ואת יודעת, עוד דבר, כי כולם כבר ידעו פחות או יותר מה קרה, וכולם בעצם חיכו לראות האם תהיו פה המלצות לאיזשהו עמד על הדין, או איזשהו סוג של תיקון משמעותי של הדברים, והתשובה היא, כמה שזה עצוב, כנראה שלא. לא ראש הממשלה לא ישלם איזשהו מחיר פוליטי משמעותי על הדבר הזה. ממילא הוא בדיל חזק עם החרדים, וגם הדבר, האסון הזה, לא התקטריז בין ראש הממשלה לבין המפלגות החרדיות. אולי כמה אנשים, אולי המפכ"ל של המשטרה, יצטרכו לשלם מחיר, וממילא בדרך החוצה במידה מסוימת במערכת יחסים שלו עם שר הביטחון הלאומי. כך שהתחושה הלא נעימה היא שהדבר הזה יחלוף, בטח באמצע מלחמה כמו...
בטח די במהירות.
די במהירות.
כי מוקדם עוד להאריך, אבל זה ככה נראה לי, לאור מה שאני מכירה פה
נופתע,
את הניוספיד. כן, אבל צפק, תראה, הוועדה השאירה את זה פתוח, את נושא, כן, היא אמרה שהוא אחראי, אבל היא לא נתנה שום המלצות ומסקנות, ובעצם רק אם הקואליציה תדרוש ממנו להתפטר, הוא יעשה את זה. אני, תן לי לעשות אימור לא ממש משוגע, זה לא יקרה.
לא. אז כפי שכולם יודעים ומרגישים, המצב היום לא להיט ענק. עמוס הראל, הפרשן הצבאי, שעימו דיברנו ביום ראשון, הוא פגע בינתיים די בול, כאשר הוא העריך שהחתימה של הסדר עם החמאס להפסקת אש והחזרת החטופים עדיין לא בשל, עדיין לא נראה באופק. בעולם כועסים על ישראל, ובעיקר על הממשלה ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, יותר ויותר מדי יום שעובר. ואילו בצפון, ראינו אתמול, חילופי האש עם החיזבאללה הופכים מטפטופים לגשם שוטף. אתמול בערב נורה על קריית שמונה ועל האזור הזה מטח של 50 רקטות בת אחת. מערכת כיפת ברזל לא באמת הצליחה להתמודד עם כל הדבר הזה. וכדי לשמוע מה חושבים על זה תושבי הצפון, אנחנו נדבר עם ניסן זאבי, מנהל בקרן הון סיכון JVP ושל הפעילות שלה בגליל, ובעל עמוד פייסבוק משפיע ושמסתכלים עליו, שמשקף בעצם את העמדה של תושבי הצפון, 1701.
ובין הכישלונות של הממשלה בזירה המדינית לבין הניהול הכושל והשערורייתי של התקציב לשנת 2024 עובר כמובן קו אחד. אחד המקומות שבהם רואים את השחיתות ואת ניסיונות ההסתרה של הממשלה הוא בתקצוב רשתות החינוך החרדיות. נכון להיום, איתן, הממשלה מזרימה כ-3.5 מיליארד שקל לרשתות הפרטיות, כולן רשתות פוליטיות שמסרבות להיות מפוקחות ומבוקרות. וכאילו שזה לא מספיק גרוע, הן דורשות עכשיו להוציא מהן את החשבת מטעם האוצר, יותר נכון, החשב הכללי והאוצר רוצה להוציא אותה אחרי שהוא הגיע למסקנה שבעצם אף אחד לא משתף איתה שם פעולה. מירב ארלוזרוב תהיה איתנו, תסביר לנו למה היא חושבת שזו פרצת השחיתות הגדולה בישראל, לא פחות.
רוני, את זוכרת שבימי הקורונה, שנהגנו לארח אותך כמה פעמים בשבוע, ברגעים האלה שהקורונה עברה מהבודדים שהגיעו בחול מאותה ספינה אל הקהילה, ואז היינו מבקשים ממך, תספרי לנו איזה משהו חיובי בתוך כל הדבר הזה, אז הנה משהו חצי חיובי. כי צוות התחקירנים של מדור השירות החשאי שלנו, של עיתון הארץ ושל דה מרקר, הוא עוקב מזה זמן רב אחרי ישראלים שעוסקים במכירת מוצרים של סייבר התקפי, כל מיני מערכות האזנה כאלה ואחרים, פריצה לטלפונים ברחבי העולם. ואחת הדמויות שהצוות הזה חשף כמה פעמים הוא טל דיליאן, שהוא בכיר לשעבר במודיעין בצהל, ואדם שבין השאר משתף פעולה עם איש הביטוח וההשקעות הידוע הישראלי מאיר שמיר. אז עכשיו מתברר שהשלטונות בארצות הברית, אולי אפילו כנראה, קראו את התחקירים הללו, עשו את הבדיקות שלהם, והם החליטו להטיל עליו סנקציות אישיות. כי הם חושבים שתוכנות הרוגלה שהחברה שלו פיתחה ומחרה, שימשה למעקב אחרי פקידי ממשל, עיתונאים וחוקרים אמריקאים. אז אנחנו נדבר על זה עם איש צוות השירות החשאי שלנו, עומר בן יעקב. אנחנו מתחילים.
שלום לניסן זאבי.
שלום לכם, מה שלומכם אתם?
שלום, תודה.
מייסד לובי 1701 של תושבי הצפון, גם המפונים וגם אלה שנשארו בבתים. אני עוקבת אחריכם ממש באדיקות כבר, בעצם מהרגע שהקמתם את הלובי קצת אחרי השביעי לאוקטובר, ואני ככה עדה מהצד לממש הידרדרות בתחושות. ממש התחושות שעכשיו אני שומעת זה כמעט ייאוש, הקהילות שמתפרקות, אין פיצוי כלכלי, החינוך, אין חינוך נורמלי לילדים, אין אופק. תן לנו איזה תמונת מצב, מה קורה עם התושבים?
אז קודם כל, אני חושב שהדבר הראשון שאני אשמח גם איתכם, עם האינטרסנטים, להתחיל ליישם, זה להפסיק לקרוא לעצמנו מפונים, כי זו מילה מאוד יפה כזו שמתגלגלת על הלשון. אנחנו עקורים, עקורים מביתנו, על כל המשתמע מכך. מפונים זה כאילו נשמע כמו איזה משהו נעים לאוזן ולעין. בפועל, אנחנו נמצאים בעיצומו של ניסוי חברתי של משרד הביטחון, של מדינת ישראל, שלא נראה לי שמישהו חשב שיתגלגל לכזו תקופה ארוכה, ואנחנו באמת עדים לסיטואציות של התפרקות במובן מסוים. אני ככה נזהר במילותיי, כי אני חייב להגיד גם כל הזמן שיחד עם זה אתה גם מגלה כל הזמן מנהיגים חדשים, אזרחים, שמבינים שאין, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, כי אף אחד אחר לא ידאג לנו. כרגע הסיטואציה שיש בערך 100,000 עקורים, חלקם על ידי המדינה, חלקם באופן עצמאי, ועוד כסדר גודל של 40,000 איש ש בעצם גרים בתוך זירת מלחמה, אוקיי? ממש אתמול קיבלנו wake-up call, קיבוץ כפר בלום, שהוא לא מפונה על ידי המדינה, חטף אתמול פגיעות. עכשיו, 50 רקטות נורו אתמול למרחב שלנו.
כן, וכיפת ברזל לא יודעת, כפי שהתברר אתמול, אני מבין, תקן אותי אם אני טועה, להתמודד עם מתח של 50 רקטות בבת אחת לאותה נקודה, כלומר, המערכת הורידה כמה וכמה רקטות, אבל בסך הכל, בסדר, הורדת 10, עדיין 40 רקטות בדרך אליך.
אז זה בדיוק מה שהם מנסים, הם מנסים לבחון את היכולת מקסום של הכיפה, היא עמדה אתמול ברוב הדבר הזה, אבל אני כן חייב להגיד לך, איתן, ולכם בכלל, למאזינים, תחושה המרכזית בתושבי הצפון, שכיפת ברזל זו טעות אסטרטגית, שאנחנו נשלם עליה עוד מחיר, כמו ששילמו עליה בדרום. כי, חבר'ה, אתמול ירו לפה 50 רקטות. לולא כיפת ברזל, כנראה שהיו מתעסקים יותר בצפון. אתם יודעים, אפילו בתקשורת העולמית, אמרנו, בוא נעשה ניסוי. אתמול ירו על מדינה ריבונית, לא על שטח מה במחלוקת, כן? 50 רקטות. אף אחד לא כותב על זה. ואנחנו יודעים שהאשמה, במרכאות, היא ביכולת ההגנה האקטיבית של מדינת ישראל, שבעצם מנרמלת את הדבר הזה.
אגב, אותו דבר אומרים על הפינוי המסיבי של הצפון. אתה חושב אותו דבר גם לגבי הפינוי? שגם הפינוי בעצם מאפשר להם לראות, בלי שיש לזה השלכות, בלי אסונות, בלי נפגעים, ומנרמל את התקיפה.
הפינוי הוא נושא שנתון במחלוקת. האם הוא טוב לנו או לא טוב לנו, כתושבים, כן? טוב לנו כי ככל שעוברים הימים, יהיה מאוד מאוד קשה למדינה למכור לנו איזה מין הסכם פרטט דיפלומטי של עמוס הוכשטיין, ולהגיד לנו, חבר'ה, פרץ השלום עם נסראללה, אתם יכולים לחזור. מצד שני, המחיר שאנחנו משלמים, הכלכלי, החברתי, הקהילתי, הוא עצום. חברים, קשה לי לתאר לכם מה קורה פה. קיבוצים שחזקים, מצליחים איכשהו לעבור את זה, אבל יש קיבוצים שהתפרקו, ליטרלי התפרקו.
מה זה אומר התפרקו?
התפרקו זה אומר, תראי, שאתה מפונה בהתחלה לשניים, שלוש מקומות, ואתה מצליח לייצר איזה שגרה, זה טוב לחודש הראשון, לחודש השני, לחודש השלישי. ואז בסוף כל אחד נכנס לבית הפרטי שלו, או לחדר הפרטי שלו, ושואל את עצמו שאלות אישיות, שהן כבר לא שאלות קהילתיות. האם ככה אני הולך לגדל את הילדים שלי? איפה הם הולכים ללמוד? איפה אני הולכת לעבוד? וזה שאלות שהן כבר ברמת הפרט, הן כבר לא ברמת הקהילה. ותראו, קריית שמונה היא הדוגמה הכי דרמטית פה.
אז זהו, אתה מנהל בקרן יום סיכון JVP, המרכז שלו נמצא בירושלים, אבל יש לה גם את מרכז בקריית שמונה, אחד המקרים הבודדים של קרן יום סיכון שהתיישבה גם בקריית שמונה, תחום של הפודטק. מבחינה כלכלית, מה, מהשביעי לאוקטובר העסק סגור ונעול?
סגור, נעול, והסטארט-אפים כבר לא פה. אתה יודע, איתן, אתה מלווה באמת את התהליך הזה, נראה לי מ-2015 שהתחלנו, ושבוע לפני השביעי לאוקטובר היה פה רגע מאוד מאוד מרגש. קריית שמונה נכנסה בפעם הראשונה בהיסטוריה לרשימת 1,000 הערים המובילות בעולם בפיתוח אקוסיסטם לסטארט-אפים. זה נשמע משהו קטן, אבל מי שמתעסק בפיתוח כלכלי, זה היה רגע מאוד דרמטי, וחברות שכבר יצרו עשרות מקומות עבודה, כמו פיגמנטום וביובטר וורסטיל, של 30 ו-40 ו-50 עובדים עם משכורות של 15,000 ומעלה. לא היית מוצא פה דירה להשכיר לפני השביעי לאוקטובר. וכאשר קרה מה שקרה, אחד הדברים הראשונים שאנחנו כאיקוסיסטם שלם פה באזור עשינו, זה למצוא לאותם חברות מעבדות זמניות במקומות זמניים וכן הלאה וכן הלאה. היינו בטוחים, זה יהיה חודש, חודשיים. כשאתה באירוע כבר של 4 חודשים, אף סטארט-אפ, וגם רוב המשקיעים, לא יכולים להמשיך את ההמתנה הזאת, ולמעשה החברות האלה עברו לאזור צמח, עמק הירדן, קיסריה, יוקנעם, והזמני לצערי הופך לקבוע, ועבודה של כמעט 8 שנים ירדה כמעט לחלוטין לטמיון.
אם מחר פורץ, אני לא רוצה להגיד השלום, זו מילה גדולה, אבל הפסקת אש, אמרת עמוס הוכשטיין, מה שלא יהיה, המדינה, הצבא, מורב, מנחה את התושבים לחזור לבתיהם בשלב זה. החברות האלה יחזרו, שיש סיכוי שהרבה מהן כבר התמקמו וחושדות שזה רק תקופת ביניים וזה יתחיל שוב, אז הם פשוט כבר לא יחזרו?
אני נזהר מאוד במילותיי. אני אגיד לך שבסוף החברות האלה, בסוף מה זה חברות? זה אנשים, זה משפחות צעירות, בסדר? בסוף זה אנשים. הם אומרים את הדבר המאוד בסיסי, זה בסדר שיש לנו עטבות ותיתנו לנו תמריצים לחזור ותבנו לנו תשתיות, בלי ביטחון אני לא מחזיר את המשפחה שלי לשם. ואז השאלה, האם אותו הסכם של עמוס הוכשטיין ייתן לנו את, את התחושת ביטחון הזאת? התשובה כרגע היא שלא.
אז ניסן, באמת, אני רואה שאתם שוב ושוב אתם מדברים על זה שלא סופרים אתכם, אתם לא בשיח הציבורי, אתם לא בתדרוכים של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, כאילו הוא קצת שכחו אתכם שם בצפון, וכשאתם חווים אתם קטסטרופה. וכתבת היום בפייסבוק, אנחנו לא נשתוק, מה הצעד הבא שלכם?
תראו, האמת שאנחנו בדילמה גדולה כל הזמן, כי יש לנו מין DNA כזה בגליל של... אנחנו חלק מהאתוס הגדול יותר, אז כאילו אנחנו לא פותחים עכשיו מעל מול הקריה ומול הכנסת, כי באמת אנחנו מאמינים שנושא החטופים, שהוא נושא לאומי וגדול, שנוגע בכל אחד ואחד מאיתנו, צריך לעמוד במרכז, ואנחנו יודעים שיש את עזה, ואנחנו מפחדים מאוד להתחיל מהלך שיפגע בלגיטימציה הציבורית בכל מה שקשור לגליל. ולכן אנחנו מאוד מאוד נזהרים עוד לא לדרדר אמצעים.
אבל יכול להיות שמרוב שאתם נזהרים, אתם נשארים מאחור?
כן, זאת אומרת, לא יכול להיות, בטוח. בטוח, אם תסתכלו בעיתון ידיעות אחרונות, 250 רקטות, זוכה לבוקסה בעמוד ה-12. בעמוד ה-12, זה כאילו, זה בלתי נתפס. אבל מצד שני, אני כן אומר לכם במסגרת מה שאני יכול להגיד, שאנחנו יודעים שהצבא... יש לו דדליין למהלך צבאי גם, ואנחנו יודעים טוב מאוד שגם כל אחד מחברי קבינט המלחמה, אם זה אייזנקוט, גנץ, ראש הממשלה וגלנט, יודעים מה תושבי הצפון מצפים מהם. הם יודעים
שהם... דווקא בעניין הזה, אני לא רוצה לחלוק עליך, אבל אני רוצה לשתף אותך עם עדות אחרת ששמעתי מתושב אחד היישובים בצפון, ממש באצבע הגליל, שהוא מדווח שהתחושה שלו וכיתת הכוננות שבה הוא חבר, היא שהצבא משחק משחק ישראבלוף. זאת אומרת, יורים עליהם רקטות, יורים עליהם טילי נונטט בכינון ישיר, והצבא אחר כך הולך ועושה ומפציץ וזורק תחמושת, אבל התחושה של כולם שעושים משחק, ועושים את זה בעיקר על, על מקומות ריקים, ושזה מין לא באמת במידה מסוימת, כדי לשמור על, על המציאות כמו שהיא, בהמתנה למשהו אחר בדרום, שאחר כך יביא משהו אחר בצפון. התחושה שהצבא ממש לא עושה היום שום דבר, חוץ מאשר לשחק איזה משחק חתול ואכבר, שכולם יודעים את הכללים שלו.
תראה, זה נכון ולא נכון. אוקיי, אני עוד פעם, אני נזהר במילותיי, כי אני גם בסוף פה חלק מהדבר הזה, אבל בסוף יש קובעי מדיניות, הם צריכים לתת את ההחלטה. הצבא מבצע. הצבא מבצע מה שנותנים לו כרגע לבצע. ומי שקובע מה הצבא מבצע, זה קבינט המלחמה. אני אומר לך שהצבא יודע, החל ממחר, לצורך העניין, להוציא לפועל פעילות שהיא דרמטית. אני לא ארחיב מעבר לזה, אבל זה לא החלטה שלו, זה סוף החלטה שמקבלי ההחלטות בישראל. אז אתה יודע, אז אנחנו בתוך המשוואה הזאת, אני כן אומר לך, איתן, שבעצם בפברואר ומרץ, אלה דווקא החודשים הבאמת יותר קשים, גם כי אתה כאילו בתחום אפור ולא קורה באמת שום דבר גדול, גם האוכלוסיות שלנו כבר באמת נקראות, וכולם מחכים לחודש אפריל.
כי מה קורה באפריל?
נגמר הגשם. נקרא לזה ככה.
מלחמות לא עושים בחורף, היה שיר כזה פעם. תאמר לי, תן לי איזה תיאור קצר של, בוא נגיד, אורח החיים שלכם שם, כי באמת זה נורא קשה לדמיין עיר, אסור לנו להגיע לראות כל כך, אז, ואזרחים מן המניין. אז, עיר ריקה, עיר רפאים לחלוטין, אורח חיים של...
או קיבוץ רפאים במקרה של ניסן.
או קיבוץ רפאים, אנשים יושבים בבית רוב היום ומחכים למשמרת שלהם בכיתת הכוננות או מה שזה לא יהיה. צבא לא ברור אם מגן או לא מגן, תחושה של אנשים שהם היחידים שמגינים על הבית, אבל מצד שני זה גם לא רציני, כי זה לא יכול להיות ככה. זאת אומרת, זה לא כיתת הכוננות עם עשרת החברים שלה שתגן על הבית במקרה והצטרכו. זה נשמע לי מלחיץ בטירוף הסיטואציה הזו.
תראה, יכול להיות שבגלל שאנחנו כבר...
התרגלתם.
כן, יכול להיות שכבר התרגלנו, אבל אני חייב להיות חיובי גם, אחרת יהיה לנו בעיה, קשה להישאר פה, כן? כולנו עברנו איזושהי מטמורפזה כזאת, כן? אנחנו באמת נלחמים על הבית שלנו, ליטרלי, לא רק פיזית. נלחמים על הבית שאנחנו מביאים לפה, ואני גם יודע שאנחנו מתכנים תכף גם ביקור שלכם, של המרקר, אנחנו מביאים לפה את העיתונים הכי חשובים בעולם, למונד, לפיגרו, וול סטריט ג'ורנל, CNN, BBC וכו' וכו', לבוא ולראות את המציאות. אני יכול להגיד לך שאפילו השרים וחברי הכנסת שבאים לפה, נופלת להם הלסת שהם רואים איך נראה איך נראית רצועת ביטחון בשטח ישראל. תקשיב, מגנני ירי בין קריית שמונה למטולה, לראות כבישים הרוסים שנהרסו על ידי הטנקים, כן? שאני לא לדבר על יישובים כמו מנרה, שאין מה להיכנס לשם בשנתיים הקרובות, צריך לבנות את הקיבוץ מחדש. אגב, לא בגלל הירי, כמו בגלל ההרס התשתיתי שנוצר שם בעקבות כלים כבדים שלנו, כן? זו מציאות שהיא בלתי נתפסת. בתוך כל הדבר הזה, לפחות אנחנו בכפר גלעדי, ואני יכול להגיד לכם שגם בעיר קריית שמונה מיישמים את זה, אנחנו מנסים כל הזמן לשמר את הנראות שיראה כמו מקום שחיים בו, גם אם לא חיים בו. למה? כי זה חשוב. כי בסוף שבאה אמא לקחת דברים לילדים שלהם, היא לא טוב שהיא תראה את הקיבוץ שלה או את השכונה שלה כמו אזור מלחמה. אין לנו ספק שהמציאות פה הולכת להשתנות בצורה כזאת שאנחנו נצטרך לדאוג לאינטרסים של עצמנו. וכשאני אומר לדאוג לאינטרסים של עצמנו, הדוגמה הכי טובה לזה זה לובי 1701, שזו התארגנות של תושבי העיר, תושבי הכפר, יהודים, ערבים, שמאל, ימין, שנפגשו בבסיס של פירמידת הצרכים של מסלו, בביטחון הפיזי. ושם כולם ביחד. והדבר הזה בפעם הראשונה מאפשר לנו, גליל מזרחי וגליל מערבי, להסתכל איך אפשר לקדם אינטרסים משותפים. אני תמיד אומר שהמאבק האזרחי היחידי, הפוליטי אזרחי, שהצליח עד היום במדינת ישראל, זה ישע, ארגון ישע, והמאבק על הגולן.
גוש אמונים, והמאבק על הגולן, כן.
הם היחידים שהצליחו. נכנסו ללב הקונצנזוס, שולטים בברזי התקציב, במקבלי ההחלטות, אנחנו, הגליל, יש לנו ללמוד מזה עכשיו.
כן, אבל זה לקח להם 20 שנה, אתה יודע, זה לא תהליך מיידי. ניסן זאבי, באמת, אנחנו רוצים לסיים, שמור על עצמך, תשמע.
אני, אנחנו שומרים על עצמנו, ובאמת רוצה מפה להגיד לכל המפונים שבסוף האנרגיה שיש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו פה שנשארו בחזית, זה לדעת שאתן ואתן, הקהילות שלנו מעבר שכבר 140 יום נמצאות בחדרים של 15 מטר באזור הכנרת, או שד יודע איפה, מחזיקים מעמד, ואין לנו ספק שההתיישבות בגליל תחזור חזקה יותר, גדולה יותר וטובה יותר.
אנחנו
נחכה לאפריל.
מצטרפים לקריאה הזאת, אמן. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
שלום, כאן עומר רבינוביץ'. אם אתם אוהבים פודקאסטים בנושא השקעות, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשני פודקאסטים שאני מגיש שחצו את רף מיליון האזנות. הראשון, Investor 360 Live. שם אנחנו מראיינים את מנהלי ההשקעות הראשיים, מנכלים של חברות מתל אביב 125, ומומחים בנושאים כמו בינה מלאכותית, נדלן, שבבים וכו'. וכמובן, לתוכנית אקטואליות ההשקעות המואזנת בישראל, המשקיענים עם אבנר סטפאק מבעלי מיטב. חפשו Investor 360 Live או המשקיענים באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
שלום למירב אורלוזרוב.
שלום רב.
אז אנחנו רצינו לדבר איתך על רשתות הפרטיות החרדיות, רשתות החינוך הפרטיות, אבל ככה תהיתי ברוח היום, אם את רואה קווי דמיון בין מה שמתרחש בתוך הרשתות האלה לממצאים של הוועדה לבדיקת אסון מירון.
ברור, זה בדיוק אותו הסיפור. בסוף יש לנו פוליטיקה, יש לנו, אני יותר בוטה מזה, יש לנו מדינה עם יצר הרס עצמי, זאת מדינת ישראל, והיא מובלת ספציפית בידי אוכלוסייה שיש לה יצר הרס עצמי. עכשיו, אוכלוסייה, החברה החרדית, משתמשת בכוחה הפוליטי, כדי לוודא שלא יהיה שום פיקוח ושום בקרה ושום רסנים עליה. זה מתבטא גם ברשתות החינוך כמובן, וגם במירון. במירון זה כבר הביא למוות של 45 אנשים, ובמערכת החינוך החרדית זה יביא להרס מדינת ישראל, ולהרס החברה החרדית אגב, זה פשוט תהליך בלתי נמנע, שאנחנו רואים אותו ואנחנו צועדים אליו בעיניים פקוחות. אנחנו מדינה עם יצר הרס עצמי, זה פשוט השורה התחתונה.
בניגוד למירון פה לא רואים את ההרוגים ככה לנגד עינינו, אבל הנזק הוא ממשי ואמיתי מתחת לפני השטח, עד שהוא הופך להיות להשפיע על כל החברה. אז בוא נדבר על מה בעצם את מספרת. מספרת על הסכומים אדירים של כסף שמוזרמים למערכת החינוך הפרטית הזאת, כאשר גם הניסיון להכניס לשם חשבת לא צלח. ספרי לנו מה בדיוק קרה שם.
תראי, אנחנו מדברים הרבה על היעדר הפיקוח הפדגוגי מבחינת לימודי ליבה, העובדה שאנחנו משלמים 3.5 מיליארד שקלים בשנה, מערכת חינוך שעל פי חוק מחויבת ללמד לימה, ללמד ליבה, אבל כמובן איננה מפוקחת, ולכן היא כנראה ברובה הגדול לא מלמדת ליבה. אנחנו גם רואים את זה בתוצרים שלה, של אנשים שיוצאים מהמערכת הזאת, בעיקר הגברים כמובן, ושהם לא יודעים דבר וחצי דבר, ואין להם כישורים להשתלב בשוק העבודה המודרני. אז את זה אנחנו, על זה אנחנו מדברים הרבה. אנחנו לא מדברים על היעדר הפיקוח בצד הפיננסי. יש כאן רשתות פרטיות, פוליטיות, שוב, זה מסביר את ההפקרות, את השליטה שלהם בעוצמה הפוליטית, שמקבלות 3.5 מיליארד שקלים בשנה מהמדינה, למעשה בלי פיקוח. עכשיו אני צריכה לסייג את עצמי, כי על פניו יש פיקוח, אפילו פיקוח חשוב והדוק. למשרד האוצר יש נציג של החשב הכללי בתוך שתי הרשתות, במקרה זה זו חשבת, לא חשוב, נציג של החשב הכללי, שאמור להיות לפקח על כך שהכספים יוצאים כחוק. בפועל זה לא עובד ככה. בפועל למעשה החשב נמצא שם כבר עשרות שנים, במשך עשרות שנים הוא מנוטרל, הרשתות החרדיות למעשה עושות הכל כדי להוליך שולל, אפילו להונות את החשב של משרד האוצר, והתוצאה ירה מכל העולמות, גם החשב לא מצליח לפקח, וגם האחריות נשארת על המדינה.
ובכל ממשלות ישראל לא קם אף אחד ואמר, דפק על השולחן ואמר, די, אתם חייבים לשתף פעולה עם החשב, את אומרת שזה כבר עשרות שנים ככה, זה לא משהו חדש.
אבל אנחנו חוזרים לאסון מירון. באסון מירון כתבו עשרות שנים שזה יוביל לאסון המוני ולמוות, ואיש לא עשה דבר, הרי זה אותו דבר. כותבים שנים שיש כאן הפקרות תקציבית, שיש כאן חשב שמנטרלים אותו, ולמעשה הוא לא מצליח לפקח, ולא רק, אלא שמכיוון שהוא שם, אז יש אחריות למדינה, ואז אם יש תביעות נגד הרשתות, זה מגולגל למדינה, ומדינה גם לא יכולה להטיל סנקציות, כי הסנקציות זה לפגוע בשכר, ושוב לא יכולה לפגוע בשכר. כאילו זה פשוט, אנחנו מראית עין של פיקוח, שחוזר עלינו כבומרנג.
מירב, תנסי, בוא ננסה לעקוב אחרי הכסף. תני לנו דוגמה של רשת חינוך פרטית, עם השם שלה, כמה היא מקבלת, נניח, בשנה שעברה או בשנה הנוכחית, ולמי משולם הכסף בשלב הראשון? כי את כותבת, ואני חושב שאת צודקת לחלוטין, שזו פרצת השחיתות הגדולה ביותר שבישראל, ויש הרבה תחרות על מי הפרצת השחיתות הגדולה. יש לנו שחיתות כמעט בכל מקום, בוודאי בסקטור הציבורי. אבל תקחי אותנו עם השקל הבודד למחזור הזה, לפעילות הזאת, ובואי ננסה להעריך ביחד מאיפה הכספים זולגים לצדדים, כי בין השאר יש כבר כמעט קלישאתי את הקריקטורה של, אנחנו מכירים את זה, של השר גולדקנופ, שהולך מסתובב בעולם עם תיקי, אני לא זוכר אם זה היה גוצ'י או משהו אחר, והוא כבר נחשד כמנהל של רשת חינוך, שהוא לקח כסף לעצמו ולמשפחה שלו.
אני מעדיפה לא להיכנס לשמות ספציפיים, אבל אין ספק, תראה, במקום שבו יש מיליארדים שזורמים בלי פיקוח, וזה המצב לאשורו, זאת פרצה שקורית לגנב. אגב, החרדים עצמם יש להם ביטוי לזה, אין הגנב, גנב, אחור גנב. זה בדיוק זה, במקום שבו יש פרצה, אל תבואו לנו מתנות.
לא, אבל בפועל יש מאות מיליונים או מיליארדים שזורמים לחשבון בנק של גוף שהוא רשת חינוך, מן הסתם מלכר על פי ההגדרות המשפטיות וסטטוס מס הכנסה, והם משלמים אחרי זה למורים, ואף אחד לא יודע מה ומי וכמה ולמה?
נכון, הם משלמים ישירות למורים. עכשיו, אני רוצה רגע לעשות השוואה, בסדר? העברה של מיליארדי שקלים, לגופי חינוך פרטיים, לא קורית רק אצל החרדים.
נכון, יש לנו את אורט, את עמית.
נכון, זה קורה בחלק גדול ממערכת החינוך התיכונית, חלק גדול מהתיכונים זה רשתות, כמו אורט, עמית, דרקה וכו', של רשתות פרטיות. וגם שם מעבירים מיליארדים של שקלים, ואגב, שם אין חשבים של המדינה, המדינה לא מעלה לדעתה להכניס חשב לגוף פרטי בכוונת מכוון, כי זה גוף פרטי והיא לא רוצה את אחראית. מה כן יש שם? אין פיקוח ישיר של משרד אוצר, יש פיקוח הדוק מאוד של משרד החינוך. הרשתות הללו כמובן עובדות עם מערכות מחשב שמתממשקות עם המחשבים של משרד החינוך. יש כמובן דיווח מלא, לא רק של כל המורים ושל כל חשבונות הבנק שלהם, אלא כל שעה של כל מורה בכל בית ספר. יש דיווחים שכל בית ספר מעביר ברמה של שעות כיתה, שעות מערכתיות, שעות פרטניות, יש כניסה של מבקרים, ביקורות שנכנסות פנימה, ועושות ביקורות פתע, באות לבית הספר, דורשות לקבל חדר פנוי, ושם הן מקבלות את כל הדיווחים, דורשות דיווחים ממש, יש שם 18 עמודים, ספרון של 18 עמודים, שמפרט את הדיווחים שצריך להעביר לביקורות הללו, וזה ברמה של בית הספר, המערכת, הכיתה, והמורה, ויש שם גם דגימה אקראית, קוראים למורים, תביאו לנו את השעות שאתם דיווחתם, בואו נראה, ואחרי זה גם בודקים עם תלמידים. כלומר, זה באמת יורד לרמה הכי פרטנית שיש, וזה פרט לזה שהכל מבוקר על ידי רואי חשבון, ושוב, כאמור, מתממשק בצורה של מחשבים, ישר למערכת למשרד החינוך. דבר מזה לא קיים מערכות החינוך החרדיות. מערכת החינוך העצמאי של יהדות התורה, תשלום השכר בו הוא ידני, חברים, ידני.
מה זה, עכשיו, הולכים בראשון לחודש לאיזה פינה ומקבלים שטרות?
כן, אין מחשב. עכשיו, המורים, משרד החינוך לא מכיר אותם, הוא לא יודע מי הם, הוא לא יודע מה ההשכלה שלהם, כמה שעות הם מלמדים, הרשת מדווחת בשם בתי הספר, אין דבר כזה שבתי הספר ידווח ישירות למשרד החינוך, לבתי הספר יש חשבונות בנק שלהם, למשל התשלומי הורים, חשבונות הבנק הללו בכלל מוסתרים מהחשבת, ומשרד החינוך כמובן שלא מכיר אותם, כלומר, כסף זורם, המנהל בית הספר והמזכיר בית הספר הם אלה שיש להם סמכות על החשבון, אף אחד לא יודע מה קורה בחשבון הזה.
קם אי פעם מישהו במשרד האוצר או במשרד החינוך וניסה לעצור את זה? הרי אנחנו לא נולדנו בתוך הבלוק החוסם של נתניהו. היו פה ממשלות אחרות.
זה כמו מירון, זה אותו סיפור כמו מירון. בסדר, כולם יודעים שזה פרוץ, כולם יודעים שזה מושחת, כולם יודעים במקרה של מירון שזה הסיכון של אסון המוני, ואף אחד לא מעז להגיד כלום, כי כולם יודעים שזה חרדים, ועשו את עסקים החרדים, כי הפוליטיקאים, לא החרדים, פוליטיקאים החילונים, מגינים על החרדים. עכשיו, מישהו כמובן אבי אבות ההגנה על החרדים, זה שקראת איתם ברית, ומאז 2009 לא מאפשר שתיפול שרה משרות ראשם, וכמובן נתניהו. לכן, כמו שאמרתי, כמו אסון של 7 באוקטובר, זה קורה במשמרת של נתניהו, ולא במקרה. כי נתניהו לקח את הכישלון הבסיסי הזה, לקצה הכי קיצוני שלו. הוא בכוונת מכוון, לא מאפשר לבקר, לא מאפשר לפקח, לא מאפשר לשים סייגים כלשהם לחרדים, ולא מאפשר בעצם למערכות המקצועיות של הממשלה לעבוד. זה לא סתם שהמשטרה כל שנה אמרה, אסון מירון ייגמר באסון, וכל שנה המשטרה נתנה לזה לקרות. כל שנה. כי היא ידעה שהיא לא יכולה, להבדיל מכל אירוע אחר, נניח פסטיבל בנגב, שיהיו שמים מחסמים, אומרים, זהו, נכנסים 10,000 איש, האיש 10,001, סליחה ששילמת 300 שקל כרטיס, אתה לא נכנס.
יש פה קבוצה אחת באוכלוסייה שאי אפשר לגעת בה.
נכון, אבל תראי, זה יותר מזה, בסדר? זה תרבות של העלמת עין. לתרבות של אנחנו צריכים להיכנע לתכתיבים פוליטיים, קודם כל ביחס לחרדים, אבל לא רק, ולכן אנחנו כאנשי מקצוע מעלימים עין, אנחנו כותבים אין סוף מנשרים ואין סוף התראות, ותכלס זה הכל המגירה, ואנחנו יודעים ששום דבר מזה לא קורה, ואנחנו מעלימים עין, כי זה מה שמצפים מאיתנו, להעלים עין. וזה, שימו לב, זה סרטן בגוף האומה. מדינות שמתנהלות ככה, גומרות כמו לבנון.
אני חייבת להגיד שאני מזמן לא הרגשתי כל כך ברפובליקת בננות כמו השיחה הזאת, כמו לשמוע את המציאות הזאת. לאחרונה את כותבת שהחשב הכללי במשרד האוצר רוצה להוציא את החשבת מתוך אז מה הוא מנסה להשיג? מה הוא מנסה להשיג בזה?
הוא מספיק עם מה לשחק בנדמה לי, הוא אמר, אני לא יכול יותר לקחת אחריות, כי זה פיקוח למראית עין, אז בואו נפסיק את הפיקוח הזה, וזהו. הוא כמובן צודק בהחלטה הזו, אבל, לדעת, ברגע שאנחנו מוצאים את החשבת, אז אפילו המעט, הפיקוח המזערי שכן היה שם, לא קיים יותר. אז עכשיו מה? 3.5 מיליארד שקלים נזרמו לגופים פרטיים, פוליטיים, עם אפס פיקוח? כאילו, מה אנחנו הולכים לעשות בנדון? את שואלים אותי? כן, זה מה שיקרה.
כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי המכוניות של כל מיני בעלי תפקידים.
לא, כל מה שצריך לעקוב זה לעקוב אחרי הבחירה של הבוחר הישראלי, שצריך להבין שלהמשיך ולתת כוח בידי אנשים חסרי אחריות, שנכנעים בכוונת מכוון לגחמות פוליטיות, יהרוס אותנו. ממש ככה, זה יהרוס את מדינת ישראל, וחוזר לבוחר.
וזה עוד לא אמרנו שום דבר על קצב הגידול של האוכלוסייה הזו, והעובדה שכמעט כל...
שיגדלו כמה שהם רוצים, זה בסדר, רק באמת שיעבדו, שילמדו ושיצייתו לחוק.
עוד פעם, אנחנו כל אייטם גומרים באמן אמן.
באמן, באיזה הנחה, כן.
כן, מרבה לא זוב.
זה לא תלוי באף אחד אחר, רק בנו.
מסכים איתך. נכון. מרבה לא זוב, תודה רבה.
תודה. תודה רבה.
שלום לעומר בן יעקב.
שלום שלום.
חבר צוות השירות החשאי של עיתון הארץ, וגם דה מרקר דרך אגב. אתם והצוות וגם דה מרקר במספר פרסומים, חשפתם בתחקירים שלכם את הפעילות של איש עסקים, איש צבא לשעבר מתחום המודיעין, בשם טל דיליאן, שהוא, כמו ישראלים אחרים, שגם אחרים אתם עוקבים, פיתח והקים חברות שמפתחות ומשווקות מערכות לסייבר התקפי, שזה מילה מגועצת בשביל בדרך כלל מערכות שאפשר לחדור אליהן לטלפונים סלולריים או למערכות טלפוניות אחרות, ולהקשיב כנגד החוק למי ש... זה לא יהיה...
לא בהכרח נגד החוק, אבל נקרא זה בהתאם לחוק המקומי של המדינה שבו משתמשים בזה, ויש המון מקרים שבו מפעילים את זה נגד אנשים שלא אמורים להפעיל את זה.
ואותו טל דיליאן באמת פתח שורה של חברות, חלקן במזרח אירופה, מסיבות של להתרחק מהחוק הישראלי ומהביקורת והגבלות של מדינת ישראל. הבאתם הרבה נתונים עליו, בין השאר חשפתם שאחד המשקיעים שלו זה איש עסקים מאוד ידוע בישראל, איש עסקים מאיר שמיר, הבעלים של קבוצת שמיר בתחום הביטוח שמוכרת פה מאז ותמיד, וגם משקיע גדול בהרבה מאוד חברות משמעותיות בארץ. ואני לא יודע אם זה בעקבות החשיפות שלנו או במקביל לחשיפות שלנו, אבל הנה אתמול קרה דבר דרמטי, וממשלת ארצות הברית הודיעה שהיא מטילה סנקציות על טל דיליאן.
סנקציות אישיות.
וזה סנקציות, בדיוק כמו שאתה אומר, זה סנקציות אישיות, שזה שונה מהכנסת חברה לרשימה שחורה כזאת או אחרת, דברים שקרו בחברות סייבר התקפי אחרות, וכולנו זוכרים את NSO, נכנסה לרשימה שחורה, אבל זה בסך הכל אמר שחברות ממשלתיות אמריקאיות לא מורשות לעשות איתם עסקים, חברה פרטית כן יכולה, וזה גם לא נוגע שום דבר באופן אישי למנהלים. כאן זה סנקציות אישיות שמזכירות את הסנקציות האישיות נגד, נגד רוסים חשובים.
קצת אטום של הסנקציות של אמריקה, ככה אמר לי איזה מקור אתמול. זה פשוט הנשק יום הדין של האמריקאים במונחים של סנקציות. אין סנקציה חמורה מזאת.
אז מה זה אומר בעצם? מה קורה לאותו טל דיליאן עכשיו מבחינת היכולות שלו? עושים לו מה שעשו לחבר'ה בשטחים, נערי הגבעות האלה שהקפיאו לו חשבונות בנקים?
מבחינה רשמית זה מה שאמור לקרות. אני לא יודע להגיד שזה בהכרח מה שיקרה עכשיו, אבל אין ספק שיש פה אירוע נורא משמעותי במובן הזה שיש פה סנקציות שבדרך כלל שמורות לאנשים שבאמת מממנים טרור או באמת פועלים ברמה של המעגלים של פוטין ומופעלים כלפי ישראלי ולא סתם ישראלי. ישראלי שעשה אקזיט עם רקע במערכת הביטחון הישראלית וקשרים עם מערכת הביטחון הישראלית. עכשיו, ש-NSO נכנסת לרשימה השחורה, שקנדירו נכנסת לרשימה השחורה, מדובר ברגע נורא דרמטי. כי חברות שהן, על פניו גם, חברות טק, שפועלות אולי בשדה ביטחוני, פתאום מופיעות ברשימה ששמורות לארגונים באמת מסוכנים. אבל בעצם מאז ש... נקרא לזה, התעשייה הביטחונית הישראלית של הסייבר מקבלת כרטיס צהוב, אם לא אדום, מאמריקה, לא רואים המון פעילות נגד ישראל. מה שאנחנו רואים זה שהמאבק הוא בעצם לא נגד ישראל או הסייבר הישראלי, אלא נגד הישראלים שפועלים מחוץ לפיקוח הישראלי. וטל דיליאן, במובן הזה צריך להבין, הוא בן אדם שמקים את תעשיית הסייבר ההתקפית מאבותיה, והוא כבר מראש מקים אותה בחוץ. זאת אומרת, החברה הגדולה שלו, Circles, שהיא החברה הראשונה להציע שירותי איכון, כן, ללקוחות מדינתיים, נרשמת בקפריסין בכוונה תחילה בשביל למנוע סוגיות רגולטוריות. והדבר הזה ממשיך, ואנחנו, ובמובן הזה צריך פה קרדיט מאוד גדול לדמרקר. זאת אומרת, אנחנו נחשפים למעלליו של טל דיליאן לראשונה בדיווח של שוקי שדה, על זה שהחברות שטל מקים בכפריסין בעצם מעורבות באיזה פרשה מאוד מוזרה, שבו נשאב מידע לא כדין משדה התעופה, ומתחיל שם איזשהו אירוע פוליטי מאוד מוזר, שבסוף הכל כאילו מין מוסדר משפטית, אבל טל צריך לקום ולעזוב, ואינטלקסה צריכה לקום ולעזוב את כפריסין.
את כפריסין עצמה, כן. ששם יש את
בדיוק,
כל החברות שעושות
מקלט מס,
כל,
בדיוק.
כל דבר, מקלט מס, אז סייבר, אופציות, קריפטו, מה שאתה רוצה.
אז בזכות שוקי אנחנו מבינים שכבר, כבר במקלט מס, במקלט רגולציה, שמראש החברה נרשמת שם, כבר שם יש בעיות נכון לפני כמה שנים. עכשיו, אז הניקסט מתחיל לדווח.
אז דן הוא הולך.
משם הוא עובר ליוון. ויוון בעצם נותנת לתאגיד החברות שלו, לקבוצת הקלונגומרט, ריגול הזה, נותנת בית, ומתחיל לשווק את הטכנולוגיות המתחרות ל-NSO מיוון, מחוץ לפיקוח הישראלי, לכאורה תחת פיקוח יווני, לא ברור בכלל מה זה אומר, וכפלה ופלא קורה אותו דבר ביוון. מתחיל רצף שעוריות אינסופי ביוון, שבו, לדוגמה, עיתונאי, תחקירים שמתעסק בכלל בשחיתות כלכלית, פורצים לו לטלפון, ראש המפלגה הסוציאליסטית, ואז פשוט יש אירוע שנהיה הווטרגייט של יוון, צריך להבין, זאת אומרת, זה השעורייה הפוליטית, פרדיטור גייט, בשנתיים האחרונות ביוון. ועכשיו הם צריכים שוב לעוף מיוון. כן, הם צריכים שוב להרוס את החפצים שלהם ולעבור הלאה. בתקופה הזאת, הארץ, דה מרקר, הרבה את הקבוצות תחקירים בחול, חושפים מה זה שורה של שימוש לרעה. זה אי אפשר בכלל לתאר. אנחנו בדסק שלי בשירות החשאי, חושפים ביחד עם העיתונאים יוונים וארגון בשם Lighthouse Reporters, שנמכר ציוד ריגול לסודן. סודן זה לא ערב הסעודית. ערב הסעודית יש עולם שאם אתה פרו-ישראלי, אתה אומר, אוקיי, בסדר, עושים עסקים בסדר, עם ערב הסעודית. סודן אין, אין עולם שאף בן אדם אמור לעשות איתו עסקים אי פעם. אז, אז במובן הזה, העלייה של הסייבר ההתקפי שכולם מכירים היא רק חצי מהסיפור, כי הסיפור היותר מסוכן, והסיפור שהאמריקה פועלת היא החלק הלא מפוקח שלו.
בשלב הזה זה כבר מערכות שמאזינים לטלפונים, תכלס, נכון?
זה מה שמעניין בזה, שדווקא NSO והחברות הישראליות מוכרות באמת איזה, כמו חברות פונק, איך זה נקרא, חברות, זאת אומרת, חברות One Product. זאת אומרת, מוכרים טכנולוגיה שיכולה לפרוץ את הטלפון. טל ואינטלקסיה זה קלונגומרט שלם.
זה סופרמרקט.
זה ב-One Stop Shop. אתה מקבל שם את הכל, כולל דברים שחברות ישראליות לא מותר להם למכור במקביל לסייבר. זה בדיוק העניין. ברגע שאתה יוצא מגבולות הפיקוח, כבר דברים מתחילים להיות מוזרים וקשים. ואחד הדברים מפתיעים בהחלטה האמריקאית, אתמול שהיא גם בעצם נועדה להוטט לעולם הסייבר, אנחנו רואים אתכם. זאת אומרת, זה שאתם רושמים חברות במקדוניה ובקיימן איילנדס, אנחנו האמריקאים יודעים לעשות מודיעין ואנחנו רואים אתכם. וזה לא משנה לנו מאיפה אתם פועלים. זאת אומרת, גם אתם פועלים מהונג קונג או ממקאו או ממקדוניה או מאבו דאבי, אנחנו נמצא אתכם. ועכשיו, עכשיו אתם בסנקשן ליסט שלנו, שכל מדינה שרוצה להשתתף בכלכלה הבינלאומית צריכה לציית לה. ויש פה עליית מדרגה מאוד מאוד רצינית.
יש לזה תקדים? כלומר, בעולם הסייבר, שהוטלו כאלה סנקציות.
שאלה מדהימה, לא. במובן הזה יש פה בעלה ענקית, גם אם זה לא מטרגט ישראלים שפועלים כחוק, כי בעצם בדיוק מה שאת אומרת, זה הפעם ראשונה שסנקציות שעד כה נשמרו באמת לסחר בנשק וטרור ומימון טרור, מופעלות כלפי משהו שעבור רוב הישראלים, והרבה מהעולם, הוא הייטק. אנשים שעובדים בחברות האלה עובדים בהייטק. זאת אומרת, שם הם עובדים. הם לא עובדים במשהו שגם ב-worst case שלו יכול להגיע לסנקציות ברמה הזאת. זה במובן הזה באמת אירוע תקדימי מאוד ומאוד מפחיד.
ומעבר לסנקציות, תהיו איזה שהן משלכות חוקיות על הבן אדם?
אז זה שאלה מאוד טובה. תראו, זה בן אדם שהוא ישראלי. זאת אומרת, הוא במבקר בישראל, יש לו גם הרבה, אני מניח שיש לו הרבה נוכחות בישראל. השאלה המעניינת פה היא גם מה ישראל תעשה, אבל דווקא הייתי מפנה זרקור לזירה האירופאית. זאת אומרת, בעצם הוא פועל מתוך אירופה. החברות האלה ברבם הם באירופה, הרבה מהלקוחות שלו הם גם אירופאים. ובעצם הבית הלבן אתמול מסמן, זה לא רק עניין אמריקאי. ובעצם השאלה המעניינת היא, מה האיחוד האירופי עשה? כי על פניו, יש להם מנגנון מאוד דומה לאופה כזה, ובדרך כלל הם ישרים קו עם האמריקאים. אז השאלה עכשיו, האם אירופה ובעצם כל העולם הערבי יגידו, כן, סייבר התקיפי, דינו כמו למכור נשק או פלוטוניום לא כדין.
אז זהו, אני רוצה לקרוא פה מהידיעה שלך אתמול או הבוקר, אני לא זוכר, את הציטוט המדויק של האמריקאים, זה הולך ככה, קבוצות תאגידיים של אינטלקסה, זה החברות של טל דיליאן, מעורבת בפיתוח, מחירה והפצה של רוגלה, שהופעלה כנגד יעדים אמריקאים, ביניהם בכירים בממשל, עיתונאים ואנשי מדיניות. רוגלות כאלה מהוות איום ביטחוני מוחשי וגובר לארצות הברית, ושימוש לרעה על ידי גורמים זרים כבר אפשר פגיעה בזכויות אדם ומתנגדי משטר ברחבי העולם. זאת אומרת, המערכות האלה שימשו להאזנה או איכון או מה שלא יהיה נגד פקידי ממשל אמריקאים, עיתונאים וחוקרים או מה שזה לא יהיה. תשמע, זה מדהים. האמריקאים עוד איכשהו מסוגלים להיות לסבול כשמישהו עושה משהו נגד מישהו באפריקה, באסיה, באיפה שזה לא יהיה, אבל ברגע שמתחילים להזין לפקידים אמריקאים, תשמע,
נכון,
זה כבר ה-CIA מתגייס.
נכון, דרך אגב, האירוע שמכניס את NSO לרשימה השחורה היא זה שנחשף שמדינה באפריקה, או רוואנדה או אוגנדה, השתמשה בזה נגד בכירים בסטייט דיפרטמנט. ובאמת, זה השלב שאמריקה שולפת את הכרטיס האדום לישראל. מה שמדהים במה שקורה עכשיו זה שאתה רואה באמת שהאמריקאים, וזה נורא, נורא צורם ביחס לישראל וביחס לאירופה, הם באמת רוצים לפקח על זה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה התחכמות במובן הטוב. זאת אומרת, זה נהיה יותר מתוחכם, הפיקוח. זה מתחיל בלהכניס שתי חברות ישראליות לבלקליסט, ואז להגיד לישראל, תרסנו את החבר'ה שלכם. ישראל מרסנת, אבל מבינים שעדיין יש ישראלים שעושים שכונה בכל מקום. אז אומרים, אין בעיה, נגיע גם לישראלים, ואז עושים את החברות של טל בבלקליסט. עכשיו ממש הופכים את זה לפרסונל, כן? במובן הזה אנחנו רואים ניסיון אמריקאי אמיתי כן להסדיר את השוק, כי הרבה מהחברות כמו NSO אמרו, אמריקאים רוצים לחסל את התעשייה. דווקא לא נראה ככה. הם רוצים לחסל את התעשייה הלא מפוקחת, והם מנסים לסרטט לעולם בצורה נורא ברורה איך נראה הפיקוח. וזה שאתה רושם את החברה שלך באירלנד, הם לא מפגרים והם רואים את זה.
ומה זה עושה ליחסים הדיפלומטיים של ארצות הברית עם ישראל? אין פה השלכות דיפלומטיות?
כן, שאלה מעולה.
אתה רואה פה קווים עם כל מה שקורה כרגע ביחס כלפי ישראל?
בטח, בטח. אז בעצם לפני חודש אנחנו רואים את האקדח שאתמול ירה. בעצם יוצא הודעה, כמה ימים אחרי הבלקליסטינג של המתנחלים, שאמריקה תטיל גם סנקציות אישיות ותשלול ויזות מאנשי הסייבר. וישר כולם אמרו, כל אנשי סייבר הישראלים אמרו, זה הבית הלבן לוחץ על ביבי דרכנו. אתמול האיום הזה מומש, ודווקא הוא מומש בצורה די מעניינת, כי שוב, דווקא זה מראה שהם לא נגד ישראל פרסה, הם נגד הישראלים שפועלים באופן לא חוקי. אני חושב שאין ספק שכל ישראלי שחושב שזה שהוא גם, נגיד, קצת מקורב למערכת הביטחון הישראלית, תעזור לו, למד אתמול שלא יעזור לו. אם אתה פועל באופן לא חוקי, מסינגפור או מכפריסין, האמריקאים ומשרד הביטחון הישראלי לא ישמרו עליך, כן? וזה במובן הזה, יש פה מסר על ישראל, לישראל של תסדירו את הישראלים, תרגיעו את הישראלים.
כן, תודה, לסכם את העניין הזה, אני זוכר בסבבים שהאמריקאים התחילו להביט על תעשיית האימורים, ואחרי זה על תעשיית המשחקי פוקר ברשת, ואחרי זה על תעשיית האופציות הבינאריות, ואחרי זה על תעשיית הקריפטו, ובדרך היה גם תעשיית מסחר בקנאביס ומה שלא. כן. כל עוד זה סיפור תאגידי, איכשהו הסיפור ממשיך להתגלגל, אנשים מתמרנים, כן, מעבירים כן. חברה ממדינה אחת למדינה אחרת, מצמצמים, מרחיקים את, את האנשים עצמם מה, כן. מהזה, אבל ברגע שמתחילים בסנקציות אישיות, בדיוק. וברגע שמודיעים לבן אדם, שאם אתה נכנס לארצות הברית, אתה בשלב ראשון הולך לכלא, קודם כל עד שבכלל מבררים מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה פה, לפני שמגרשים אותך, אז פתאום אתה רואה את התעשיות האלה מתפרקות לחלוטין. זאת אומרת, תעשיית ה... לצורך העניין, האופציות הבינאריות, שאתה תעשייה ענקית בישראל לפני עשור, נעלמה מהשוק כמעט לחלוטין, ולא קיימת יותר בישראל, בגלל איום אישי על אנשים שיכנסו לכלא האמריקאי. וכמה מהם גם אפילו נכנסו ושהו איזושהי תקופה. וזה יכול להיות דרמטי, כי אם אנשים יתחילו לפחד שאמריקאים יכניסו אותם לכלא, אז הם לא ילכו לעבוד בחברות סייבר.
100%, במובן הזה אני חושב שהשאלה שרונה הייתה בדיוק הנקודה פה, במובן הזה כן יש פה איתות מאוד קשה כמו עם המתנחלים, זאת אומרת בעצם מאותתים לישראל, אתם לא אוכפים את החוק שלכם, ואם אתם לא תעשו את זה, אז אנחנו נעשה את זה. לא בהכרח על הראש של ישראל, אבל אנחנו בפירוש נעשה את זה על הראש של ישראלים, בלי שום בעיה. כמו שאמרת, במובן הזה, כל מי שאני מדבר איתו אתמול אומר לי, האם אתה חושב, האם יש פחד שאנחנו ניסע לאמריקה, יצרו אותנו בשדה, ואני חושב שזה בדיוק השאלות האלה שאנשים עכשיו שואלים את עצמם. כן, וזה טוב.
טוב, זה טוב וזה game changer. אומר בן יעקב, תודה רבה, תמשיכו בעבודה טובה.
בשמחה, תודה לכם.
עד כאן אינטרסנטים להיום, יום רביעי. מחר אנחנו לא כאן, יהיו כאן המרקרים עם ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אני רוצה להודות על המהדורה הזאת לנערה מלכין שעורכת אותה, ולאברי רודנצבי שמקליט, ועל מכונות האלקטרוניות. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, כרגיל. סוף שבוע טוב, עשו שיהיה שקט, להתראות. תודה שהזנתם.